שלום לכולם, פשוט היום יש כבר לצערנו 30 לאחד החיילים, אז אני אחרי צהריים צריך להיות בהזכרה של ב-30, גם את השיעור. בסוף הפרק הראשון ראינו את המעלה הגדולה של הנשמה, נשמה שלנו, בת המלך, שיש לה כל כך הרבה שאיפות וחלומות ותקוות ורגשות, והיא כל כך רוצה לבוא לידי ביטוי בעולם. ובגלל ערכה הגדול של הנשמה שנמצאת בקרבנו, החובה הראשונה במעלה היא קודם כל לשמור עליה, להגן על כבודה, להגן על הנשמה הטהורה שבקרבנו. וזה הנושא הראשון שעוסק בו ספר מסילת ישרים, מידת הזהירות. מידת הזהירות, כותב הרמח"ל, מה זאת הזהירות? לבלתי עזוב נפשו לסכנת האבדון. לא יעלה על הדעת שאנחנו מפקירים את השמירה על הנשמה שלנו, על הנפש היפה שיש לנו, שתלך לנו לאיבוד. יש לנו רגשות מאוד יפים, אבל אם אדם לא עירני ולא זהיר, הוא עלול לשחוק רגשות יפים. רצונות מאוד טהורים עלולים ללכת לאיבוד. הנפש שלנו היא מאוד עדינה, ואנחנו צריכים להגן עליה, כמו שאנחנו מגינים על הגוף שלנו, כמו שאנחנו נזהרים, וזה אומר השכל מחייב את זה. זה דבר כל אדם מבין, שלאדם יש דעה ושכל כדי להגן על החיים הגופניים ולא לעשות דברים מסוכנים, ולא להיכנס למקומות שעלולים לפגוע במערכות, בבריאות שלנו. כמו שאנחנו באופן מובן שומרים על הבריאות, הבריאות הביולוגית שלנו, בדיוק אותו דבר זה מתבקש וטבעי שנשמור על האישיות שלנו, על הנשמה שלנו. ואם יש דברים שיכולים להזיק לרצונות, לערכים, לרגשות, למוסר, לאצילות, צריך להגן. יש דברים שהם לא טובים, שהם מקלקלים, שהם מפריעים, שפוגמים בנפש, פוגמים באישיות. אומר הרמח"ל, להיות זהיר זה הדבר הכי טבעי בעולם. הרי אפילו בהמות וחיות, הטבע שלהם להגן על עצמם. זה לא, זהירות זה לא איזה בעיה, זה נורמלי לגמרי. כל בעלי החיים, באופן טבעי, הם זהירים, הם ערנים ודרוכים, יש להם חושים מחודדים, והם קולטים את המציאות, והם לא נכנסים למקום מסוכן, והם זהירים, לא להסתבך איפה שלא צריך להסתבך. כל בעלי החיים, כולם, בצורה מאוד מאוד טבעית, בלי לחשוב יותר מדי, מגינים על עצמם. הם יברחו וינוסו מכל מה שנראה מזיק להם. זה האינסטינקט הטבעי של כל בעל חיים. ואם אדם הולך בעולם, בלי להסתכל, בלי לשים לב, בלי לחשוב, בלי מודעות, בלי ערנות, זה כמו אדם שהולך עם עיניים עצומות בכביש סואן ליד נהר או על פי תום, שוגע. ככה בדיוק, לא עלה לדעת שאנחנו נסתובב בעולם בלי לשים לב מה קורה איתנו, איזה חוויות אנחנו חווים, איך אנחנו מגיבים, איך אנחנו מדברים, מה אנחנו עושים, מה עובר על הנפש שלנו. הדבר הכי טבעי, לשמור להגן. לא ליפול לעיוורון, זה לא משנה אם העיוורון הזה בגלל שלא בא לנו לשים לב, או שפשוט שכחנו לשים לב. התוצאה היא אותה תוצאה. כי אנחנו מפסידים את הדבר היקר ביותר שיש לנו בחיים. את האנושיות שלנו, את שער הרוח, את המידות הטובות, את היופי של החיים. והשאלה הגדולה, למה? איך זה ייתכן? שלמרות שבני אדם משקיעים הרבה ערנות ומחשבה ותשומת לב בשמירה על הגוף שלהם, הם לא משקיעים ערנות ותשומת לב ולשמור על עולם הערכים שלהם, על הרצונות הטהורים, על השאיפות הנפשיות, על הרוח, על המוסר, על ה... למה זה לא קורה? למה אנחנו לא בצורה כל כך פשוטה? משקיעים, מחשבה, זמן, מודעות גבוהה, לשמור על, על הצלם אלוהים שבקרבנו. את השאלה הזאת שאל ירמיה הנביא. ירמיה הנביא ליווה את עם ישראל, את ירושלים, בשנים שהובילו אל החורבן. ירמיה התרה, החורבן מתקרב מאוד. המצב קשה מאוד, אתם בהידרדרות נוראית. הוא לא הפסיק להתרות בציבור, בעם, בעם היושב בירושלים, אתם צוללים לתוך תהום. עוד רגע הכל יחרב פה, אף אחד לא הקשיב לו. להגו לו, צחקו עליו, ביזו אותו, ניסו להרוג אותו. ירמיה אומר, אני מסתובב בירושלים, מחפש בן אדם אחד ששם לב, שחושב וערני לאישיות שלו, לעובדה שאולי הוא לא היה בסדר במשהו והוא צריך לתקן, שהוא קצת ערני, קצת שם לב. אין איש ניחם על רעתו לאמור מה עשיתי. אין אדם אחד בירושלים שבודק האם אני בודק את הנפש שלו, בודק את האישיות שלו, היית פה איזה טעות. אפס ערנות, אפס מודעות. והדימוי שמשתמש ירמיה, סוס שוטף במלחמה. אני מנסה לדבר עם אנשים, קצת תשים לב, תהיה ערני, תראה מה קורה לך. אתה מאבד את עצמך, הרגשות שלך נשחקים, המוסר שלך מדרדר, תסתכל, אף אחד לא מקשיב. סוס שוטף במלחמה, הולכים במרוצת הרגלם ודרכם ולא מתבוננים, לא רואים, לא מסתכלים על הנפש שלהם, לא רואים. הדימוי הזה של ירמיה, משל שירמיה משתמש בו, הוא משל מאוד מדויק. סוס, כמו כל בעל חיים אחר, כמו שכתב הרמח"ל בתחילת הפרק, סוס כמו כל בעל חיים אחר, מפחד מסכנות. אם תלכו לעורבה של סוסים, תראו איזה סוס, וקצת תאיימו עליו, הולך אחור. תקחו לסוס, תעשו לו ככה עם מקל, הולך אחור, מפחד. תצעקו עליו, הוא זז. סוס שרואה מאומה, בורך. כמו כל בעל חיים אחר. הטבע של הסוס הוא לשמור על עצמו. להתרחק מסכנה. אז איך היו נלחמים עם סוסים? איך היו מכניסים את הסוסים לתוך שטף המלחמה? סוס ורכב. הרי הסוס רק רואה מאומה, רואה צעקות, אש, חרבות, סכינים, הוא בורח. אלא שלצערנו הרב, הרסו לסוס את הטבע. ככה היו עושים. היו עושים להם את הטבע. היו נותנים להם לשתות כל מיני דברים, מסממים אותם. היו עוקרים להם את הטבעיות, הורסים להם את האינסטינקט הטבעי. הטבע של בעל חיים זה להגן על עצמו. והיו הורסים לסוס את הטבעיות שלו. כך היו עושים לפני מלחמות. היו משקים אותה וכל מיני דברים אכזרים היו עושים להם. כמו שהמשנה גם מתארת במסכת בבא קמא, שאותו דבר היו עושים הגויים לשברים. תלכו לרפת, תראו שור, תתקרבו אליו ככה, הוא הולך אחורה. מפחד, גם שור כזה גדול, תביאו לו עם מקל, הולך אחורה. הוא לא רוצה להסתבך. אבל היו עושים, כדי, ועשו מלחמת שברים, היו רוצים לעשות מלחמת שברים, אז היו משגעים אותו, היו מטריפים אותו, היו עושים אותו לשור לא נורמלי, שור מטורף. המשנה אומרת שהשור הזה, אם הוא נוגח, זה לא אשמתו. כי הטריפו אותו, שיגעו אותו, עקרו לו את הטבע, הרסו לו את הנפש. אומר ירמיה, כשאני רואה אנשים שאף אחד לא שם לב לאישיות שלו, זה נגד הטבע, זה לא נורמלי. אתם כולכם שיכורים, כולכם משוגעים, כולכם מסוממים. הטבע הוא, רגע, תשים לב, תהיה רעני כמו שאתה רעני לגוף שלך, תהיה רעני ל... מה עובר עליך לנפש? איך אתה, תסתכל איך אתה נראה, איפה הידרדרת? איך אתה מאפשר לעצמך לשקוע בתהום כזאת? מה, אתה לא שם לב מה קורה לך? זאת שאלה שירמיה שואל. וכדי להבין למה קשה להיות זהירים, מה האויב הגדול של הזהירות, של העירנות, אנחנו צריכים לשתף שחקן חדש של המערכה, שעד עכשיו לא עסקנו בו, שנקרא היצר הרע. עד עכשיו לא דיברנו על היצר, דיברנו על הנשמה. דיברנו על זה שהיא בת מלך, והיא תאורה, ויש לה חלומות, ותקוות, ומחויבות, ורגשות חזקים, ושהיא יותר תאורה מהמלאכים. ושהיא ממש, ממש, היא נסיכה אמיתית, הנשמה שלה. אבל אנחנו צריכים לצרף בסוגיה את היצר הרע. מי זה היצר הרע הזה? צריכים להבין מי זה. היצר הרע, כותב הרמח"ל, מי הוא? כותב עליו שהוא איש מלחמה, ככה לשון של הרמח"ל. איש מלחמה מלומד בארמימות. הוא משווה את היצר הרע לעצת פרעה, לאיזה פרעה. חכמים קוראים ליצר הרע מלך זקן. מי זה היצר הרע? איך הוא פתאום הגיע? מה זאת אומרת שהוא איש מלחמה? שהוא ארמומי? מה זה? מי זה? מה זה? כדי להבין, אנחנו צריכים להבין קצת איך מה זה הדבר הזה שנקרא יצר הרע. ספר בראשית, פרשת בראשית נאמר, יצר לב האדם רע מנעוריו. מה הכוונה מנעוריו? אומרים חכמים, משעה שננער ממעי אמו. ברגע שהתינוק נולד, מיד יש לו יצר הרע. מה הכוונה? תינוק לא נראה לנו עם יצרה, הוא לא... הוא תינוק קטן, חמוד, היא רק כרגע נולד. מה זאת אומרת? יש לו יצרה. תינוק, כשהוא בתוך רחם אמו, חי טוב. הוא מקבל מזון, מים, חם לו, הוא מוגן, הכל בנחת. הוא ישן בשקט, לפעמים קצת מתעורר, הכל בנחת, הכל טוב. הוא מוקף ושמור היטב. ברגע, בשנייה, שהוא יוצא לאוויר העולם, הוא בבת אחת מרגיש שחרב עליו עולם. אין לו אוכל, אין לו שתייה, אין לו הגנה. הוא חשוף פתאום, אין לו חור, אין לו כלום, והוא חסר אונים, חסר אונים, הוא כזה חלש, אין לו מושג מה קורה סביבו, הוא מאוים. ובחרדה קיומית. והחרדה הקיומית הזאת גורמת לו להיות במלחמת הישרדות. זה ממלא אותו. הוא כולו במלחמת הישרדות, כי הוא כל כך חסר אונים, ואין לו מושג מה קורה. והוא לא יודע, והוא צריך המון דברים. הוא במלחמה, הוא ממש במלחמה. הוא צועק, הוא צורח. זה כמו אזעקות. הוא במלחמה, הוא בהישרדות. הוא זועק, צועק, צועק, אין לו, הוא חסר אונים. הוא כולו עסוק רק בדבר אחד, לשרוד. הוא עסוק בלשרוד. הוא נלחם, 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 כל הזמן נלחם. אם הוא רעב, הוא לא מבקש. הוא צורח. למה אתה צורח? הוא במלחמה. ככה הוא מרגיש, במלחמה. עד שלא, לא עזור שתגיד לו, כן, אנחנו מביאים לך, כן, אל תדאג, הוא לא, שלא מעניין אותו. הוא צורח. אי אפשר להגיד לו, עוד מעט, תתפק, תתגבר, קצת סבלנות, קצת איפוק, מידות טובות, שום דבר. הוא במלחמה. הוא במלחמת הישרדות. והוא לא שומע שום דבר. הוא עסוק רק בקיום שלו. זאת אומרת, שלא באשמתו, הוא נמצא במלחמת קיום שהופכת אותו לאנוכי לחלוטין. הוא עסוק רק בדבר אחד, בעצמו. הוא רק בעצמו. הוא צריך עכשיו אוכל, שתייה, חום, קור. מה משנה? אבל גם שהוא קצת גדל לתינוק. עדיין הוא מרגיש חסר אונים. הוא מאוד מפוחד. ילד קטן. הוא מפחד. הוא חלש. הוא לא יודע להשיג לבד דברים בעולם. הוא מאוד תלות. הוא מאוד מפחד. מכל דבר. והוא מאוד מאוד נמצא במלחמת קיום. אם הוא מרגיש שמישהו קיבל משהו והוא לא קיבל, הוא יוצא למלחמה. למה הוא קיבל? אני לא קיבלתי. והוא מרגיש ששכחו אותו, הוא יוצא לקו, הוא צועק, הוא בוכה, מלא בוכה. על כל דבר הוא בוכה. לקחו לו, לא הביאו לו. הוא שומר על הדברים שלו במלחמה. הוא רוצה להשיג את הדברים של השני. הוא מאוד מאוד עסוק כל הזמן בהישרדות שלו. הוא יוצא למתקפות על כל מיני דברים. הוא נלחם על המעמד שלו, נלחם על המעמד שלו, שלא שוכחים אותו, על הרכוש שלו, על ההנאות שלו, על האוכל שלו, השתייה שלו. הוא לא קשה מאוד להגיד לו, רגע, תקשיב, יש עוד אנשים, תתגבר, תיתן, תעזור. הוא מאוד קשה, הוא מאוד מאוד נלחם את הקיום שלו. הוא בוחר, צועק. זאת אומרת שקשה מאוד להוציא אותו מההשתקעות שלו באנוכיות שלו. זה נקרא יצר הרע. יצר הרע זה יצר ההישרדות, מלחמת הקיום שהופכת את הילד הקטן, את התינוק, לאנוכי. לא כי הוא, יש לו כוונה רעה. אבל זאת המציאות שבה הוא נמצא. אין ציפייה ממנו כמעט. כי הוא קטן. הוא צריך לוותר לו, צריך לעזור לו. הוא חסר אונים, הוא חלש. אז הוא כל הזמן במלחמה. הוא מפחד מאוד, הוא מלא פחדים. הילדים קטנים להם המון פחדים. וגם כשהוא גדל לילד, וברוך השם הוא כבר נהיה בוגר, לכאורה הוא כבר לא מאוים, הוא כבר לא בסכנה. הוא יכול להשיג לעצמו דברים, הוא יכול להגן על עצמו. אבל המטען הזה, הנפשי, שנחקק בילדות, בשלב של הינקות, המטען הזה של אני במלחמה, אני בהישרדות, המטען הזה נשאר. זאת אומרת, אווירת המלחמה לא עוזבת את הנפש. ואנחנו יכולים לראות בן אדם מבוגר, שהאמת שאין לו שום סכנה קיומית שמרחפת על חייו, יוצא למלחמות. הוא נלחם, למה הוא קיבל ואני לא קיבלתי? ולמה אני, למה אני לא ראשון, למה אני שני? ולמה אתה עקפת אותי, אני הייתי פה? הוא נלחם על הכבוד שלו, על הגאווה שלו. הוא מקנה למה יש לו וזה, הוא נלחם. הוא מקנה, הוא רודף כבוד, הוא צריך ליהנות בכל הדברים שיהיה לו, והוא לא, הוא מחזיק את הרכוש לו ככה קרוב ולא נותן לאף אחד לגעת. הוא מאוד קנאי לכל מיני דברים. מאיפה זה בא? מסתכלים על אדם מבוגר, אומרים לו, תמה, אתה מתנהג פה תינוק. אתה כמו ילד קטן אתה עכשיו. אתה לא מוכן לוותר, אתה מוכן לשים לב לאחרים, אתה כל הזמן נלחם רק על הזכויות שלך ורק... תינוק. זאת אומרת, מלחמת ההישרדות ממשיכה, למרות שכבר לא צריך אותה. ההרגל הזה, שלהילחם, מלחמת הישרדות, מלחמת קיום, אני בסכנה, ממשיך לעבוד על הנפש, למרות שאתה כבר לא במלחמת קיום, אתה כבר, הכל בסדר, אתה לא חסר אונים, אבל ההרגל הזה מילדות נמשך. קוראים לזה בלועזית אינפנטיליות. אינפנטיליות זאת אומרת שגם כשאדם בוגר, הנטייה התינוקית ילדותית, ההרגל הילדותי של מלחמת הישרדות נשאר. זה גורם לאדם להיות אנוכי להחריד. למה הוא אנוכי? כי הוא מרגיש מלחמת קיום. ומלחמת הקיום הזאת כל הזמן יוצרת תחושה של מאבק. מאבק על הכלכלה ועל הפרנסה, ומאבק על המעמד ועל הכבוד ועל היחס ועל זה, והכל מאבק. תחרותיות, מידות רעות, כל מאבק. לא מסוגל להרפות. אי אפשר. אי אפשר להקשיב לקולה של הנשמה במצב כזה. היא מנסה לדבר, אף אחד לא מקשיב לה. סותמים לה את הפה, מלחמה. היא אומרת, רגע, צריך לעשות חסד. מלחמה, מלחמת קיום, איזה חסד. צריך להיות טובים לכולם. מה טובים לכולם? מלחמה. צריך לוותר קצת, לעשות שלום. שום שלום, שום כלום, הכל זה מלחמה. כמעט תמיד כשאני נותן שיעור בלא משנה איפה על מידת החסד, תמיד יהיה מישהו שירים את היד ויגיד רגע רגע. יותר מדי חסד, אבל מה, ומה הייתי בסוף? היצר הקיום מזדעק. רגע, מה החסד עכשיו? הבאלת אותי עכשיו. מה אני, ומה הייתי? ואם לא יישאר לי בסוף? יצר הקיום הוא היסטרי. כל דבר פיקוח נפש. כל דבר זה סכנה קיומית. אם פוגעים לו בכבוד, מלחמה. מה קרה? אז פגעו לך קצת בכבוד. מה לא, זה מיד יד, מלחמה. כאילו, הוא כאילו בסכנה עכשיו. זאת אומרת שיצר הרע, כלומר, יצר ההישרדות, אומר אין זמן, אין מקום, אסור לתת לנשמה לדבר. זה מסוכן. אנחנו מלחמה. הוא לא נותן שום מרווח. והטענה שלו, פיקוח נפש. אזעקות, כל הזמן פיקוח נפש. זה נקרא איש מלחמה הוא. יצר הרע הוא איש מלחמה. זאת אומרת שהוא כל הזמן נמצא בתחושת מלחמת הקיום. יכול להיות שאדם גדל בגיל, הוא נשאר תינוק. הוא נשאר ילד קטן. למה? כי הוא לא הקדיש זמן לשמוע את קולה של הנשמה. אומר הנביא חגי, שימו לבבכם על דרככם. אין מה לעשות, צריך להקדיש לזה זמן. צריך להשקיע זמן, איכות. צריך לבדוק מה קורה עם הנשמה. נכון שאנחנו הולכים את הישרדות מטורפת פה בעולם, נכון, יש בעיות פרנסה ויש קרב על המעמד ועל היחס ועל הנאות ועל רב, הכל נכון. אבל האם יש לנו כמה דקות ביום שאנחנו יכולים לעצור רגע אחד ולהקשיב קצת לקול של הנשמה שאומרת תשים לב לאחרים, מה קורה עם המידות שלך, מה קורה עם הערכים, מה עיקר, מה תפל, מה החלומות הרוחניים שלך, איזה חברה אתה רוצה שתהיה פה. חוץ מהעובדה שאתה כל הזמן נלחם על הקיום שלך ואתה חוזה, יש אולי יש עוד כמה דברים בחיים? כשאדם מקצה זמן, הקדוש ברוך הוא בא לעזור. אם אדם עושה מצידו צעד לכיוון הנשמה, הקדוש ברוך הוא יעזור. אבל אם אדם לא מוכן להקשיב לקולה של הנשמה, לא נותן לה דקה ביום לדבר, הקדוש ברוך הוא לא בא לעזור. ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יעזור. אין לו השגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו, לא שומר עליו, לא עוזר לו בנשמה. השגחה פרטית, מה שכתוב פה, זה השם עוזר לצדיקים לשמור על הנשמה שלהם. שומר השם את אוהביו. רגלי חסידיו ישמור. מי ששומר על עצמו, השם בא לעזור לו בשמירה. אם אדם לא שומר על עצמו. אין בו דעה, הוא לא, אין לו שום מודעות עצמית, אסור לרחם עליו. קדוש ברוך הוא לא ירחם עליו. מה אתה ילד קטן? אתה תינוק? הרי בכל מיני תחומים בחיים שלך אתה כן מפעיל את השכל. אתה כן צעיר. אתה לא עושה שטויות. אתה עושה כל הזמן בודק, חשבונות, מה משתלם, מה לא משתלם. אתה כל דבר בודק, בריא, לא בריא, מסוכן, לא מסוכן, אתה מאוד 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 מפוקח. וזה קשור לאישיות שלך? כלום? שום חשבון, שום בדיקה, שום זה? אין לך שום תירוצים. פתאום אין לך זמן, אין לך זמן. אין לך זמן לכלום? אין לך זמן ללמוד לחשבון נפש, למוסר, לעבוד קצת התבוננות פנימית. אין לך זמן? לכל יש לך זמן חוץ מזה? אז הקדוש ברוך הוא לא בא לעזור. אין השגחה פרטית למי שלא משגיח על האישיות שלו. כמו שכותב הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג' שאין השגחה פרטית. גם פה ברמח"ל, שם לא יעזור, לא יפקח עליו, זה לשם הרמח"ל. אין, אין פיקוח, אין השגחה. הוא פחות מחיה. חיה עוד יש לה השגחה על עצמה, אתה, מה אתה לא משגיח על עצמך? הדרך היחידה לצאת מהינקות, מהתינוקות, מהילדותיות, מהאינפנטיליות, זה להקדיש זמן. להתעקש על זה, להקדיש זמן, שבו אנחנו מול עצמנו. מול, לא מול אף אחד אחר בעולם, מול עצמנו. שואלים את עצמנו שאלות. מה קורה? מה מצב הנפש? איך אתה מתנהג? איך אתה מדבר? איך אתה מגיב? מה מסתובב לך בראש? מה מסתובב לך בלב? מה? איפה האישיות? איפה היא? מה מקומה? קצת לבדוק לשאול. אולי טעינו במשהו, אולי יש משהו שאפשר לתקן, אולי יש משהו לשפר קצת, אולי יש משהו ששווה מחשבה. כמו שבעולם הגשמי האדם משקיע בזה, צריך להשקיע עוד יותר, לא פחות לפחות, משהו. ורק ככה אפשר להתחיל לעצור את ההיסטריה של היצר הרע. הוא היסטרי. הוא מלחמה. הוא מתקיף כל הזמן. מלחמה. לא. רגע, בסדר, שמעתי מלחמה, עכשיו יש לנו כמה דקות לנוח. בואו נחשוב קצת על עוד כמה דברים. שימו לבבכם על דרככם. חוכמה רבה והשקפה גדולה. זה נקרא תחקיר אישי. תחקיר אישי, היכולת של כל אחד מאיתנו, לעצור מדי פעם, ולבחור איזה משהו מאוד מדויק, לא דברים סכמטיים. דברים סכמטיים לא עוזרים. מילים כלליות לא שוות שום דבר. לקחת אירוע מאוד נקודתי. מדויק, מעשה שקרה, להסתכל עליו על משהו מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד, ולשאול מה לא היה טוב שם, בדיוק, מה טעיתי שם? שתיים, למה? מה, ממה זה נובע הטעות שלי שם? איך זה קרה לי? יש לזה סיבה. זה לא סתם שזה קרה. יש פה טעות. אני יודע, ביני לעצמי, רק אני יודע את זה. אף אחד לא מספר לאף אחד. אני יודע בדיוק. משהו מאוד נקודתי. אני יודע מה הייתה. אני יודע שטעיתי פה. למה טעיתי? שלוש, הכי חשוב, הפקת לקחים. מה אני יכול ללמוד מזה? כלפי העתיד. איזה לקח אני לומד מזה על העתיד? שלוש שאלות, זה התחקיר האישי. לקחת, לא דברים כלליים, דברים כלליים לא שווים, אמירות כלליות לא שוות שום דבר. מאוד מדויק, מאוד נקודתי. מעשה מסוים, תגובה מסוימת, דיבור מסוים, הרגשה מסוימת, משהו שהיה עבר עליי היום, עושים אותו, שאפשר אפילו לכתוב. אף אחד לא יודע, רק אני. מה היה שם? למה זה קרה? בכנות, רק אני יודע למה, למה זה קרה? איפה הטעות שלי? שלוש, מה אני לומד מזה לאבא? ככה מתחילים לצאת מהילדותיות. ככה אנחנו לאט לאט משתנים. לא משתנים במילים גדולות ולא בסיסמאות. לא משתנים בהכרזות, לא משתנים בדמיונות רגשיים, דברים מאוד מדויקים, אבל חוקרים אותם, חושבים, מפעילים את השכל, מפעילים את השכל, מה הייתה הטעות, מה אני יכול לחשוב, מה אני יכול לעשות יותר טוב פעם הבאה. ואם אנחנו מזהים, יש טעות שחוזרת על עצמה. אז כנראה שלא חשבנו מספיק. כנראה שאנחנו צריכים לחשוב יותר טוב. מה הבעיה פה? כנראה שלא ענינו על הבעיה. כנראה שלא הפקנו לקחים נכונים. רק ככה באמת מתקנים. רק ככה באמת משתנים. רק ככה מתחילים להתאהב בחיים שיש בהם איכות. שמשהו קורה כאן, יש בו משהו אמיתי שמתרחש, הנה, מפקים לקחים, תקנים, קדמים, משהו קורה, יש עבודה אמיתית. הקדוש ברוך הוא ייתן כוח לכל החיילים בעזרת השם וגם לטייסים שלנו. זה הטייסים של צבא הגנה לישראל, חיל האוויר, הם פיתחו לפני הרבה שנים, שיטה מיוחדת לחיל האוויר הישראלי, שנקראת תחקיר חיל האוויר. וזה לא במקרה שחיל האוויר הישראלי פיתח את השיטה הזאת, כי זה בדיוק מה שכתוב מסלת ישרים. שיטת התחקיר של חיל האוויר הישראלי מיוחדת במינה, פשוטה ויעילה, שגרמה לחיל האוויר הישראלי להיות חיל האוויר הכי טוב בעולם. לא בגלל שיש לו את המטוסים הכי טובים בעולם, אלא בגלל שיש לו את התחקיר הכי טוב בעולם. וזה לא אני אומר, זה טייסים אומר. חיל האוויר, כל פעילות הכי קטנה, כל טייס שטס, לא משנה מתי, איך ולמה, ברגע שהוא יורד מהמטוס הוא מוציא פנקס. תמיד. הם קוראים לזה התחקיר הקדוש. קדושת התחקיר, ככה הם קוראים לזה. כל אחד, לא משנה אם הוא חייל הכי קטן או המפקד הכי גדול, כולם, כולם. לא משנה, כל דבר של קשור לטיסה, הם יוצאים, דבר ראשון מוצאים פנקס, כולם יש להם פנקס בכיס, והם כולם עושים את זה כל הזמן, כל יום. בוחרים תקלה שהייתה. כי אין דבר כזה שלא עשיתי טעות. הם בוחרים טעות מאוד נקודתית, הם לא מוכנים, אין, אם אתה אומר דברים כלליים, לא לוקח. מאוד מדויקת, למה ומה אני יכול ללמוד מזה, ככה בדיוק. זה שיטת התחקיר של חיל האוויר, בדיוק ככה. מדויק מאוד, נקודה. למה זה קרה לי, מה אני יכול ללמוד. השיטה הזאת הרימה את רמת הטיסה של טייסי חיל האוויר, למקום כזה ש-50% פחות אימונים מטייסים של אמריקה, רמה אותה רמה. אנחנו עולים עליהם ברמה, למרות שמתאמנים חצי מהם. כי התחקיר הוא שווה יותר מאימונים. את זה הם אמרו, אומרים טייסים. זה הוריד את רמת התאונות בחיל בצורה מדהימה. יש הרבה 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 פחות תאונות. הכל בגלל תחקיר. כשיש טייסת שמתאמנת, בסוף האימון מתכנסים כל הטייסים לחדר תחקירים. זה החדר הכי קדוש. בתחקיר, מי מראשון שמדבר? המפקד הכי חשוב, מישהו ראש הטייסת. ומה הוא עושה? מתחקר את עצמו. לפני כל החיילים, לפני כולם, הוא המפקד, הוא הראשון, והוא אומר, עכשיו היה תרגיל, היה לי טעות. ככה הוא מתחיל, עשיתי טעות. מה הטעות שעשיתי? למה זה קרה לי? מה אני יכול ללמוד מזה? ונוצר שיח. ואז כולם מרגישים בנוח מה? גם להתחיל לדבר ולשתף אחד את השני, ולומדים אחד מהשני. ככה עושים כל יום, כל יום. זה עם ישראל, ככה יהודים צריכים לעבוד. בדיוק ככה, זה בדיוק האמת לאמיתה. זה ככה יהודים עובדים. יהודים לא מתחקרים את השני, אתה מתחקר את עצמך. וצריך להיות מאוד פשוט, לא להסתבך. לקחת משהו מאוד מדויק ולשאול שתי שאלות. אחרי שאני יודע, אני שם את אצבע על נקודה מסוימת, שתי שאלות בלבד. למה ומה אני יכול ללמוד? והכי חשוב זה מה לעתיד. מה אני יכול ללמוד מזה? איזה לקח? איפה אני לא, איך אני עושה פעם הבאה שאני לא אתאה בזה? כשיוצרים תחקיר משותף, לומדים המון דברים אחד מהשני, ופותחים את הראש. פתאום שמים לב לכל מיני דברים, חושבים, מתבגרים, מפסיקים להיות בעולם של דמיון, בעולם ילדותי, והדברים באמת מתחילים להשתנות. זה יהיה הנושא של פרק ג', פרק ג', הרמח"ל מאוד ירחיב בסוגיה הזאת. פרק שלם יוקדש לנושא הזה של התחקיר האישי. ממש אפשר להתפעל. איך שחיל האוויר הישראלי, ללמוד, לא יודע אם הוא לא חשב על מסילת ישרים, בדיוק פרק ג' שהרמח"ל, כל פרק ג' זה בדיוק ככה, שיטת התחקיר. ככה אנחנו רוצים לצאת מהילדותיות, מההישרדות המדומה. כי אל מול ההישרדות המטורפת הזאת, אנחנו לא רבים איתה. הוא פשוט מקצים זמן למשהו אחר. ומותר לנו לדבר בשפת הנשמה. מותר פעם ביום לדבר בשפת הנשמה. ולשאול שאלות של נשמה. איפה אנחנו יכולים להשתפר? במה תאים? איך נתקן את זה פעם הבאה? שיהיו ישועות ונחמות, תעלו מעלה מעלה, ברכת שמיים עליכם, בשורות טובות.